שיעור הערב מוקדש על ידי משפחת אורלינסקי היקרה, לכבוד ההורים מנחם יצחק ואשתו רחליה, לאריכות ימים ושנים, מתוך בריאות וברכה. מדבר השם אל משה לאמור, דבר בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, וקצרתם את קצירה. והבאתם את עומר ראשית צריכם אל הכהן, והניף את העומר לפני השם לרצונכם, ממחורת השבת יניפנו הכהן. ועשיתם ביום הנפחם את העומר כבש תמים בין שנתו לעולה, להשם, ומנחתו שני עשרונים, סולת בלולה ושמן אישה להשם, ריח ניחוח, ונסקו יין רביעי טעים, ולחם וקלי וקרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה, עד אביאכם את קורבן אלוקיכם, חוקת עולם לדורותיכם, בכל מושבותיכם. חל מהיום השני של פסח, אנחנו מתחילים לספור לעומר, בעומר, והשאלה הראשונה מתבקשת, מדוע הימים האלו נקראים ימי ספירת העומר ולא ימי ספירה למתן תורה? הרי הולכים לקראת קבלת התורה. אז מדוע שבעה שבועות אחרי הקרבת העומר עדיין אומרים היום 49 יום לעומר? כל כך קרובים למתן תורה, הרי זה המטרה. אז מדוע לימים האלה קוראים ימי ספירת העומר, ולא ספירה לקראת קבלת התורה? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, העומר, זוהי למעשה, אני פשוט לא בורח, יש פה רק האייר קונדישן. העומר, זו מנחה מאוד פשוטה וזולה. עומר שעורים, כמה כבר שעורים יכולים לעלות? כלום. אז היה מקום לחשוב שלא נורא אם אני לא עושה את זה כמו שצריך. anyway, זה זול, זה פשוט, זה לא מי יודע מה כל כך חשוב. אז באים חז"ל במדרש בקטע השני, רבי יוחנן אמר, לעולם אל תהי מצוות העומר קלה בעיניך, שעל ידי מצוות העומר זכה אברהם לירש את ארץ כנען. הדאוד הכתיב, ונתתי לך ולזרעך אחריך, על מנת ואתה את בריתי תשמור. ואיזה? מצוות העומר. דברי חז"ל אלו צריכים ביאור, כי מצד אחד הם אומרים מצוות העומר היא מצווה חשובה, אסור לזלזל בה, על ידה אפשר לרשת את ארץ ישראל, ומניין יודעים את זה? שנאמר, ונתתי לך ולזרעך אחריך, על מנת בתנאי ואתה את בריתי תשמור. הרי ואתה את בריתי תשמור, זה פסוק שעוסק במה? בברית המילה. אז איך זה מתחבר לעומר? התשובה היא, הפירוש הוא, שהעומר זה לא רק מצווה. העומר זה ברית. זה יותר ממצווה. כי ההבדל בין מצווה לברית, שאדם עושה agreement, contract, חוזה. אז יש את דברי הברית, ויש את עצם הברית. זאת אומרת, למשל, אדם כותב שהוא מוכר את הבית שלו לשמעון. זה האגרימנט, זה ההסכם. עכשיו, יש את הפרטים. מתי הוא מוכר, ואיפה, וכמה הוא ישלם, ומה יהיה, ואיך יהיה, ומי אחראי על זה, ומי אחראי על דבר אחר. זאת אומרת, כל הפרטים זה פרטי הברית. אבל עצם הברית זה המחירה. אותו דבר, כמובן להבדיל, התורה. התורה זה הברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. התורה עצמה. יש בתורה גם דברי ברית. זה הפרטים, המצוות, מה מותר, מה אסור, מתי, איפה, כמה וכו'. אז אם למשל אדם לא עושה מצווה, עובר עבירה, הוא לא שבר את הברית. הברית קיימת, הוא עשה עבירה, אז מתקנים את זה. משתדלים, מסבירים למה לא עשינו. אבל עצם הברית קיימת. אותו דבר, באים חזל ואומרים, העומר זה לא רק מצווה, כן הבאתי, לא הבאתי. זה בעצם מחובר לכל התורה כולה. זאת אומרת, מי שמבין את המהות, את האסנס של העומר, בעצם מגלה שזה מחובר לכל התורה כולה. ולכן העומר זה לא רק מצווה, זה ברית. השאלתנו השנייה היא, מהי בדיוק ברית העומר שחז"ל מבקשים ללמד אותם? ונוסיף עוד קצת בשאלה הזאת. חז"ל במדרש רבה בקטע השלישי אומרים, והניף את העומר, אמר רבי אבאו ורבי סימון ורבי יהושע בן לוי, היא שעמדה להם בימי גדעון, שנאמר, ויבוא גדעון והנה איש, מספר לרעהו חלום, ויאמר, הנה חלום חלמתי, והנה צליל לחם שעורים. מהו צליל שעורים? רבנן אמרי, על שצלל עליהם אותו הדור מן הצדיקים. זאת אומרת, היה דור יתום, בלי הנהגה, בלי צדיקים. ובזכות מה ניצלו? בזכות לחם שעורים. ואיזה זו? זו מצוות העומר. זו מצוות העומר. זאת אומרת, שחז"ל מלמדים אותנו שהעומר, אותה ברית שנקראת ברית העומר, היא גם עומדת לנו לאורך כל ההיסטוריה, כשאנחנו נמצאים במצבים קשים. מה שמוציא אותנו ממצבים קשים, זה ברית העומר. הנה למשל, הדוגמה שהמדרש מביא, נאמר את זה בעל פה, זה כל הקטע הרביעי הארוך בדברי הנביא בשופטים פרק ו' פרק ז', כאשר גדעון יוצא להילחם מול מדיין בני קדם ואמון ועמלק, כל הקואליציה הגדולה הזאת, מדיין, בני קדם ועמלק, ואחרי שהנביא מסביר לו שחלק מהלוחמים לא יכולים לצאת, שיחזרו הביתה, לא ניכנס לכל הפרטים, בוטם ליין, השורה האחרונה, גדעון יוצא למלחמה עם 300 חיילים, והוא קצת מפחד. איך יוצאים בדיוק למלחמה עם 300 חיילים? ומנצחים כזה מחנה גדול. אומר לו הקדוש ברוך הוא דרך המלאך, רד למחנה מדיין בלילה, שים את האוזן על אחד האוהלים, תשמע מה מדברים שם. תקשיב מה מדברים, מה אומרים, ואחר כך תבין מה הולך להיות. ואז הוא שומע שאחד החיילים אומר לחברו באמצע הלילה, חלום חלמתי. מה חלמת? והנה צליל לחם שעורים, זאת אומרת חבילה של שעורים נתגלגלת במחנה מדיין, זה פוגע באוהל, מפיל את האוהל. אומר לו החבר, החייל, המדייני, אומר לו, אתה לא מבין? עוד מעט מגיע לפה גדעון, הוא יתחיל פה להתגלגל, כמו איזה טורנדו, ויעיף את כל המחנה הזה. אנחנו הולכים להפסיד במלחמה. שומע את זה גדעון, אומר, הבנתי. חוזר לבסיס, אומר ל-300 חיילים שנשארו איתו, כל אחד ייקח איתו איזה קד עם מקל, היו גם כמה עם שופרות, הוא חילק אותם לשלוש קבוצות, כל קבוצה 100 חיילים, והוא אומר להם, כשאני אתקע בשופר ואשבור את הקד, גם אתם תעשו את זה. כך בדיוק עשו, היה רעש גדול, זה היה לפנות בוקר, המדיינים, המלאק, בני קדם, מפחדים, בורחים כולם, והיה ניצחון. אז מה נתן לגדעון את המוטיבציה לנצח? אותו חלום של החייל המדייני, שחולם על עומר שעורים, שמתהפך במחנה מדיין. יש רשימה ארוכה, היא שעמדה להם בימי חזקיה או בימי מרדכי וכל מיני מקומות. אז השאלה השנייה היא, מהי ברית העומר, ואיך הברית הזאת מגינה עלינו ומוציאה אותנו ממצבים קשים. זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית ואחרונה. העומר, כשהיו קוצרים אותו, לא שלחו איזה פועל לשדה, שיביא קצת עומר לבית המקדש, יעשו מזה קמח, שעורים ומנחה. היו יוצאים לשדה שלוחי בידים. יום קודם. היו קושרים את העומר עם איזה חוט אדום, צהוב, ירוק, לא יודע איזה צבע. וכשהגיע היום השני של פסח, עוד לפני יום טוב של פסח כבר קשרו את זה עם חוט, כשהגיע היום השני של פסח, בבוקר, כל העיירות הסמוכות היו מתקבצים ביחד, ושליח בית דין היה עומד לפני בית הדין שם, והיה אומר כל דבר שלוש פעמים. כך אומרת המשנה במנחות בדף סמכי, הוא אומר לקצור, והם אומרים לו תקצור, תקצור, תקצור. והוא אומר להם שבת, היום זה למשל שבת, קרה לפעמים שהיום השני של פסח היה שבת. ליל הסדר היה ביום חמישי בלילה, יום שישי היה יום ראשון של חג, ושבת היה ממחרת השבת. אז הוא אמר, זה שבת? אמרו לו, כן, שבת, שבת, שבת. לקצור, תקצור, תקצור, בשבת. ואתם יודעים מה קרה באותו זמן? מסביב עמדו הבייטוסים וצעקו גוואלד, שבס. איך אפשר לקצור בשבת? זה חילול שבת. אז אומרת לנו המשנה שלמעשה סביב העומר היה ויכוח גדול מאוד בינינו, אנחנו הפרושים, לבין הבייטוסים. אם מותר לקצור את העומר בשבת או אסור לקצור בשבת. הנה בואו נראה את המשנה במנחות בקטע החמישי. כיצד הם עושים? שלוחי בית דין יוצאים מערב יום טוב, עושים אותם כריכות במחובר לקרקע, כדי שיהיה נוח לקצור. כל העיירות הסמוכות לשם, מתכנסות לשם, כדי שיהיה מקצר בעסק גדול. כיוון שהחשיכה, אומר להם, באה השמש, אומריהם, באה השמש, אומריהם, מגל זו, אומר, כל דבר שלוש פעמים, שורות האחרונות, כל כך למה? מפני הבייטוסים, שהיו אומרים, אין קצירת העומר במוצאי יום טוב. את העומר קוצרים רק בסנדי. ממחרת השבת זה סנדי. אין דבר כזה ביום אחר. ועל פי ההלכה אפשר אפילו בשבת, אם זה יוצא היום השני של פסח. ותראו דבר מעניין. המשנה במנחות בדף סמך דלת בקטע השישי אומרת, מצוות העומר להביא מן הקרוב, כוונה היא קרוב לירושלים. לא ביקר בקרוב לירושלים, מביאים אותו מכל מקום. מעשה שבא העומר מגנות שריפים. בעברית פשוטה, השדה שבה מצאו עומרים בשלים, היה ליד תל אביב. בצריפים, שם ליד תל אביב. אז מה עשו בשבת? נסעו עם אותו, קצרו, וכל השיירה עלתה לירושלים, בדרך בשני הצדדים על הכביש, ירושלים תל אביב, עומדים הבייטוסים וצועקים שבס. והשאלה השלישית שאותה אנחנו רוצים לשאול היא, מהו בעצם המחלוקת בינינו לבין הבייטוסים, אם העומר מותר לו להיקצר בשבת או לא, אם מותר לקצור את העומר בשבת או אסור. זוהי שאלתנו השלישית. אלה הם השאלות, ודרכם ננסה להבין ולהיכנס לסוגיית ספירת העומר, ונראה פה דבר פלאי, 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 פלאים, שממש יורד, מתחבר אלינו, לכל העבודה שלנו. זה הרי סוגיה שנעסוק ב-49 יום. זה לא סוגיה של יום אחד. יום, יום, לילה, לילה, בכל בית יספרו ספירת העומר. אז בואו ננסה קצת להתחבר לזה ונראה פה דבר נפלא. אז כדי לענות על השאלות האלו, ראשית, למה קוראים לזה ימי ספירת העומר ולא ספירה לקבלת התורה? שנית, מהי ברית העומר ואיך היא מצילה ממצבים קשים? השאלה האחרונה, מה המחלוקת על קצירת העומר בשבת בינינו לבין הבייטוסים? כדי לענות על השאלות האלו, נתחיל את הדברים בצורה הבאה. עומר, בלשון הקודש, יש לו שלושה פירושים למילה עומר. פירוש אחד, כלי שמודדים בו. מה שנקרא באנגלית, measurement, כלי שמודדים בו. איפה רואים את זה בתורה? נאמר בפרשת בשלח בקטע השביעי, כשהמן יורד מן השמיים, ולא יודעים מה זה, אחד אומר לשני, מה זה, מנו? אומר להם, משה, זה הלחם. ביקשתם לחם, זה הלחם. אז נאמר בפסוק תזיין, זה הדבר אשר ציווה השם לקטו ממנו איש. לפי אוכלו, אומר לגולגולת, מספר נפשותיכם, איש לאשר באוהלו תיקחו. ויעשו כמני ישראל, וילקטו המרבה והממית. אז הקדוש ברוך הוא אומר דרך משה, כל אחד ילקוט עומר לגולגולת. כמה זה עומר לגולגולת? כדי לעשות קו על הפסוק האחרון, בקטע השביעי, והעומר עשירית העיפה הוא. זהו כלי שמודדים בו. זה העומר. פירוש אחד למילה עומר. פירוש שני, בלשון הקודש למילה עומר, לאסוף דברים למקום אחד. למשל, אנחנו יודעים שאחד מלמתת מלאכות בשבת היא מלאכת מאמר. דהיינו, לפני החורף, כל העלים נשרו, כל הבקיארד מלא בעלים. אז יהיו נכנסים עם הגריפה, אוספים את הכל, מוצאים לרחוב, יבוא האוטו ויאסוף את זה. אז אם עושים את זה בשבת, עוברים על איסור דאורייטה של אחד מלמתת מלאכות, שנקרא מאמר לאסוף ביחד. יש אפילו שיטה של המוראים, תכף נראה את זה בפנים, יהודי יורד לים המלח, ובשבת הוא רוצה לאסוף מלח מהים למקום אחד, זה גם כן איסור דאורייתא של מאמר. וכך נאמר בגמרא בשבת, בדף עין ג' בקטע השמיני, והמאמר אמר רבה, איימן דקניף מלחה ממלחתה, חייב משום מאמר. מי שאוסף מלח מים המלח, עובר על דין מאמר. אביי אמר, אין אימור אלא בגידולי קרקע. אבל הרעיון מובן. הפירוש השני למילה עומר, לאסוף דברים למקום אחד. פירוש שלישי למילה עומר. עומר, פירושו שאני משתמש בדבר שברשותי, באופן שאסור להשתמש בדבר שברשותי בצורה אסורה. למשל, אומרת לנו התורה בקטע ה-12, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו, וראית בשביה שטיפת תואר וחשקת בה ולקחת לך לאישה, ובטלת ביתך וגילך את ראשה ועשתה ציפורניה וסירה צמנת שביה מעליה, וכולי, וישבה בביתך ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. כן תבוא עליה ובעלתה והייתה לך לאישה. והיה, אם לא חפצת בה, החלטת שאתה לא רוצה להתחתן עם הגויה הזאת, אתה לא רוצה שתתגייר, ושילחת לנפשה. ומחור לא תמכרנה בכסף, לא תתאמר בה, תחת אשר היא ניתן. זאת אומרת, אי אפשר להשאיר אותה בבית, שהיא תהיה המייד, שהיא תהיה העוזרת. או לגייר ולהתחתן, או לשלוח אותה לבית של אב חזר. כי אסור לעשות איתה שימוש אסור. היא לא יכולה להיות מייד. נישואים כן, אבל לא מייד. אותו דבר אם אדם גונב איש. נאמר בקטע העשירי, כי ימצא איש גונב נפש מיחיו, בבני ישראל, והתאמר בו. מה כותב רש"י, מה זה והתאמר? אינו חייב עד שישתמש בו. מה נאמר על יפת תואר, אותו דבר? לא תתאמר בה בקטע ה-13, כותב רש"י, לא תשתמש בה. אז למדנו בלשון הקודש, למילה הימור ישנם שלושה פירושים. א', כלי למדוד, ב', לאסוף דברים למקום אחד, ג', לעשות שימוש אסור במה שברשותי. כל הפירושים האלה מתחברים לרעיון אחד. והרעיון הוא מאוד פשוט. כשעברנו את הירדן, קדוש ברוך הוא נותן לנו שיחת מוטיבציה, שיחת פתיחה, שיעור פתיחה לכניסה לארץ, דרך יהושע. והוא אומר לנו כך, 40 שנה במדבר, כל בוקר, חיכה לכם אוכל ליד האוהל. מי שידע לקחת בדיוק עומר לגולגולת, לא יותר ולא פחות, מה קרה לו, אומרת הגמרא בעירובין, דף פג בקטע 14, שתי השורות האחרונות, אמרו האוכל כמידה זו, הרי זה בריא, מבורך, יתר על כן רעבתן, פחות מכאן מקולקל במאיו. זאת אומרת, מי שכל יום אכל בדיוק עומר לגולגולת, היה בריא, לא לשום בעיות בסטמיק, במעיים, הרגיש טוב יומם ולילה. מי שאכל יותר פחות, נהיה חולה. אתם זוכרים את זה בטח, אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. הסיפור הזה נגמר. ממחר, אין יותר המוציא לחם מן השמיים. זה בירחתם כל יום. תתחילו לברך ברכה אחרת. המוציא לחם מן הארץ. כדי לברך המוציא לחם מן הארץ, יש בזה פריבילגיה מאוד גדולה. אתם נהיים שותפים. כדי שלחם יצא מהארץ, מה צריך? חרישה וזריעה וקצירה ותחינה ואפייה ובישול. או-הו, אנחנו פרטנרס עם הקדוש ברוך הוא. זה כבר לא הכל שלו. הוא נותן לנו, אחרי שאנחנו מרים, שאנחנו שותפים. להיות שותפים עם הקדוש ברוך הוא זה דבר מצוין, אבל גם דבר מאוד מסוכן. למה? כי בהתחלה השותפים הם חברים טובים. אבל כשהעסק מתחיל להיות טוב, ברוך השם יש הצלחה, ואת השותף השני גם לא רואים, לא תמיד רואים אותו כל יום, והם קצת שוכחים ממנו, אז פתאום אפשר להרגיש שבעצם אין לנו שותפים. אנחנו בלבטים. אנחנו עשינו את הכל, כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני הרי יודע שזה מה שיקרה לכם. אני הרי מכיר אתכם לפחות כמו שאתם מכירים את עצמכם, אם לא קצת יותר, אבל לפחות אותו דבר, בטוח זה יקרה לכם. אז לכן, כדי שזה לא יקרה, יש לי בקשה אחת. מהי הבקשה? פעם בשנה. תביאו לבית המקדש עומר שעורים. כמה זה עולה? כמה השקלים? זה לא יקר. תנו את זה לכהן, הוא ירים את זה גבוה, וכולם יראו שגם הדבר הכי פשוט, גם הדבר הכי זול, גם זה בא מהקדוש ברוך הוא. הוא הבעל הבית. גם זה שייך לו. גם זה בא ממנו. ואז זה נותן את הפרספקטיבה הנכונה על החיים. אבל רגע, אומר הקדוש ברוך הוא, עוד רגע אחד אני רוצה להגיד עוד משהו. כמובן דרך יהושע הכל. הרי לא כולם באים לבית המקדש לראות איך הכהן מניף את העומר. יש כאלה שלא ראו את זה. גם לא חייבים לבוא לראות את זה. אז איך מי שלא ראה יזכור את זה? אומר הקדוש ברוך הוא, יש לי רעיון מצוין. פשוט מאוד. איך אומרת התורה בקטע הראשון? אחרי שהתורה מתארת את כל ענפת העומר, נאמר פסוק תדבר, וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה. זאת אומרת, כל משפחה, כל אחד במשפחה, כל לילה, בבית, אנשים, נשים, ילדים, כולם, יברכו אשר קדישנו מצוותיו וציוונו על ספירת העומר. ויגידו היום כך וכך ימים, בא עומר, לא עומר, שבעה שבועות, יום יום, לילה לילה. זה כבר יהיה חלק מהנייצ'ר, חלק מהטבע. זה יזכיר לנו, זה ילמד אותנו, זה יישאר בתוכנו לפחות עד השנה הבאה. שבעצם גם הדברים הפשוטים, גם הדברים הזולים, גם זה בא מהקדוש ברוך הוא. הוא הבעל הבית על הכל. וכשיהודי מבין שהקדוש ברוך הוא בעל הבית על הכל, ככה אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו השמיים זה הגבול. מה אתם רוצים? לאסוף כסף? כמה? הרבה. בתים? הרבה. תכשיטים? כלי זהב? אבנים טובות? הכל? רוצים הרבה בגדים? אין בעיה. כמה שתרצו. תאספו, תאספו. אמרנו, הרי מה זה אומר? שאוספים כמה שאתם רוצים. כי אני יודע, כשיהיה לכם הרבה, תדעו לעשות עם זה את השימוש הנכון. תדעו להשתמש עם זה כמו שצריך. כשתדעו להשתמש כמו שצריך, כמה שאתם רוצים. השמיים יהיה הגבול. איך אמרנו? מה זה אומר? הפירוש השלישי, שמשתמשים בדבר בצורה לא נכונה. אבל לכם זה לא יקרה, כי אתם יודעים איך לאסוף את זה בצורה הנכונה. כי יש דבר שאתם כל הזמן מסתכלים עליו, זה האינדיקציה, זה הברומטר, זה מה שמזכיר לנו, הכלי מדידה, שהכל בא מהקדוש ברוך הוא. גם הדברים הפשוטים. כשאדם יודע את זה, אז הוא מבין טוב מאוד, איך אומרת המשנה באבות, תן לו משלו, שאתה ושלך שלו. לא מבין. היה יותר טוב אם היה כתוב, תן לו משלך, מה זה, זה שלי הסטנדר, לא? זה שלי הכסף, האוטו. אז תן לו משלך, למה? כי אתה ושלך שלו. אז למה כתוב תן לו משלו? כי תן לו משלו בעצם אין דבר כזה שאני נותן. אין לי כלום, מה יש לי? הקדוש ברוך הוא נתן לי. אז א', הוא נתן לי, וב' גם כשאני מחזיר לו, הוא עוד אומר לי תודה. זה כמו שאימא נותנת לתינוק איזה צעצוע, וכשהוא נותן את זה לאימא, אימא אומרת לו, איזה יופי של תודה, כמה חמוד אתה. והוא מבסוט, הוא נתן לאימא. מה הוא נתן? הרי נתנו לו כדי שהוא ייתן. כשמבינים את זה, כל המצוות נראים אחרת לגמרי. כל תורה, התורה נראית אחרת. מבינים שהתורה זה לא ספר של מה מותר ומה אסור. מבינים שהתורה זה חיים, אז נהנים מכל מה שיש. אז שמחים עם כל מה שיש. וכשחיים כך, אומר הקדוש ברוך הוא, והריקותי לכם ברכה עד בלי די. והריקותי לכם ברכה עד בלי די. עד שאתם פה תגידו לי די, too much, יותר מדי. זה ברית העומר. ותראו, דבר מעניין מאוד, וכשאת זה שוכחים, תראו מה קורה. מתי בפעם הראשונה שכחנו את הרעיון הזה של העומר? אתם יודעים מתי? שבוע אחרי שיהושע לימד אותנו מה זה עומר. מה קרה? עמדנו ליד יריחו, נכון? עמדנו לכבוש את העיר. ביום השביעי, כל העם ישראל עומדים מסביב, אנשים, נשים, אתה כולם. לפנות בוקר, קמים ותיקים, לפני ותיקים. יהושע והכהנים תוקעים מחצוצרות בשופרות. כל הציבור צועק, מה? וואו, אחד גדול. אתם יודעים איזה רעש זה עשה? שמעו את זה בכל ארץ ישראל. כזה רעש אדיר. ומיד אחרי זה כל החומות של יריחו, מה קורה להם? הכל נופל. איזה נס. כולם צועקים, יש אלוקים. הקדוש ברוך הוא גדול. אבל עומד שם יהודי אחד, קוראים לו אחן. והוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אתה באמת גדול. אבל, מה אבל? אתה עשית 99% מהנס. אתה עשית. אבל אנחנו גם קצת עשינו. מה עשינו? צעקנו בכל רם. כשכזה ציבור צועק בכל רם, זה גם קצת מזיז את החומה. זה גם קצת עושה. אז אנחנו גם פרטנרס, אנחנו גם שותפים, אמנם קטנים, 1%. אפשר לקחת כמה טבעות, כמה נזמים, כמה תכשיטים, זה החלק שלנו. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? אוהו, בלגן שלהם. עסק גדול, יוצאים להילחם בהאי, לא מצליחים לעשות גורל, הקדוש ברוך הוא לא אומר מי לקח. כדי שידברו על זה בכל המחנה, קודם עושים גורל, איזה שבט. ואחרי שבט, איזה משפחה. ואחרי איזה משפחה, בתוך המשפחה. זה לקח זמן. שכולם ידברו על זה. למה? כשכולם יבינו מה הייתה הטעות. הטעות הייתה שהחן חשב שהוא שותף עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו שותפים עם הקדוש ברוך הוא רק בתנאי אחד. כשאנחנו מבינים שהוא בעצם הבעל הבית. אבל אם אנחנו חושבים, אנחנו 50-50 אותו דבר, תמיד, ומותר לנו לקחת מה שאנחנו רוצים, זה מסוכן. זה לא עובד. הקדוש ברוך הוא עושה אותנו שותפים איתו. זה לא שאנחנו לוקחים את זה לעצמנו. וכשהחן עשה את זה, זה מה שקרה. תראו דבר מעניין מאוד. הקדוש ברוך הוא אומר, שמי שיעלה בגורל, יישרף באש. מה עשו לו בסוף? סקלו אותו באבנים. אתם יודעים למה? כי לפני שהוא יצא להריגה, הוא התוודה. המומתים מתוודים. מה הוא אמר בבידוי? שהוא לקח מהחרם בשבת. אז הוא גם חילל שבת. בחילול שבת מגיע סקילה. העונש שהקדוש ברוך הוא אמר מה זה? שריפה. איזה עונש יותר חמור? מה יותר חמור? סקילה. סקלו אותו. אז מה הוא התוודה? אתם יודעים מה הוא התוודה? מה הוא אמר בשעת הבידוי חוץ מאשמנו בגדנו? מה שאנחנו יודעים בעל פה. כבר מהפריסקול. אנחנו אומרים את זה כל יום. את החלק בעלינו לשבח, על כן נקווה לך השם לראות מהרה בתפארת עוזך. על כן נקווה ראשי תיבות אחן. זה הוא אמר. החלק הראשון עלינו לשבח אמר יהושע אחרי שיריחו נפלה. החלק השני אמר אחן לפני שהוא יצא להריגה. ואת זה קבעו לנו חז"ל כל יום. מתי להגיד? בסוף התפילה. בנוסח ספרד זה בכלל מצוין. זה באמת התפילה האחרונה לפני שיוצאים מהבית כנסת. בנוסח אשכנז אחרי זה יש שיר של יום, עוד בכמה תפילות. למה אומרים את זה כל פעם שגומרים להתפלל? אתה יוצא עכשיו מהבית כנסת? אתה יוצא עכשיו לעבודה, לפעולה, לעשות משהו? יופי. אבל תזכור מי הבעל הבית. תזכור מי הבעל הבית האמיתי. תזכור מי נותן לך את הכוח לעשות את החיל הזה. תלמד את הטעות של החן, ואז תוכל לקבל את הכל. זה ברית העומר. עומר זה לא רק מצווה עם כל חשיבות שיש בכל מצווה. עומר מחובר לכל המהות שלנו, לכל הפרספקטיבה, לכל המבט, איך יהודי צריך לחיות. ולכן, כמה נפלא הוא הדבר שהמצווה הראשונה, החדשה, שקיבלנו בארץ ישראל, הייתה מצוות העומר. זוהי המצווה הראשונה החדשה. כי הקדוש ברוך הוא ביקש ללמד אותנו דרך המצווה הזאת את החשיבות של העבודה של המלאכה. שלא נתפוס שהעבודה ומלאכה זה בעצם דרגה ב', זה לא פרסט קלאס. זה ככה, נו, אין ברירה, עובדים. צריכים פרנסה. מה פתאום? איך אומר החתם סופר? יהודי לומד תורה. יעלה על הדעת שהוא יגיד, עכשיו אני רוצה להמשיך ללמוד תורה, אז לכן אני לא רוצה להניח תפילין? יעלה על הדעת שיהודי שיושב ולומד תורה, יגיד אני לא רוצה לשבת בסוכה, כי אני הרי לומד תורה. ודאי שלא. אומר החתם סופר במסכת סוכה, אותו דבר בכל העבודה. לא יעלה על הדעת שהאדם יגיד, אני רוצה עכשיו רק ללמוד ולא לעבוד. ונבין את זה טוב. ודאי שמי שיכול להיות ראש ישיבה, מי שיכול להיות מרביץ תורה, דיין, רב, מחנך, עם ישראל צמא לזה. ודאי שצריך את זה מאוד, מאוד מאוד. אבל מי שהחליט שמתאים לנשמתו, לאופיו, לפרסונליטי שלו, לעבוד, להיות רופא, להיות עורך דין, להיות איש עסקים, לא משנה מה, אז לא להרגיש כשיוצאים לעבוד, זה בדיעבד. כי אין ברירה. מה פתאום? אם יודעים לחבר את זה למצוות, לתורה, וכשעובדים ואוספים ואוספים את כל מה שאוספים, לא משנה מה, יודעים לעשות עם זה שימוש נכון, זה ברית העומר. זה מה שהתורה ביקשה ללמד אותנו. לכן, עד כדי כך, שמותר אפילו לקצור את העומר בשבת. אם פסח חל ביום שישי, ממחרת השבת זה בעצם משבת, מותר לקצור בשבת, מה פתאום לחלל שבת? שבס. למה מותר לחלל? כי התורה בעצם באה לומר לנו, איפה מותר לשחוט בשבת? איפה מותר לעשות פעולות בשבת? בבית המקדש. אז המצווה הראשונה החדשה בעצם באה ללמד שאת הרעיון של הקודש של בית המקדש לקחת החוצה. לקחת את זה ליום יום. לחבר את זה עם הכל. זה הרעיון של העומר. דבר מעניין מאוד. אומר המסילת ישרים, מה יותר חשוב? להיות טהור או להיות קדוש? אומר המסילת ישרים, definitely, בטוח, להיות קדוש יותר חשוב. כי מה זה טהור? טהור זה אחד שאומר, זה אני לא רוצה, אני מתרחק מכל דבר. יש דברים שהוא לא יכול להתרחק, הוא צריך לאכול. הוא צריך לישון. אבל אם היה אפשר גם בלי אוכל, הוא היה גם בלי אוכל. אם היה אפשר לחיות על האברסט, הוא היה חי שם. זה טהור. מנותק מהכל. אומר המסילת ישרים, הרבה יותר קשה להיות קדוש. אני אוכל ואני שותה ואני נח ואני מטייל ואני עושה הכל ואני מחבר את הכל לקדושה. אנחנו ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה העבודה שלנו, להיות גוי קדוש. ולכן פלאי פלאים. בלשון הקודש יש הרבה פעמים מילה שיש לה מילים נרדפות, וכאשר מנסים לתרגם את זה לשפה אחרת, זה אותו תרגום. אבל בלשון הקודש זה משהו לגמרי אחר. למשל, לראות. איך אומרים לראות באנגלית? נדמה לי, to see. איך אומרים להביט? אפשר להגיד גם to see. איך אומרים להסתכל? To look, to see. גם איך אותו דבר. זה עובר. יבינו למה מתכוונים. בלשון הקודש, זה הסבר לגמרי אחר. לראות זה לגלות דבר חדש. להביט זה להמשיך לראות את מה שגיליתי. איפה אני יודע שזה נכון? כתוב בקטע ה-19, במגילת איכה, ראה השם והביטה. מה זה ראה השם והביטה? הקדוש ברוך הוא, בוא תראה מה קורה פה, אבל אל תראה ותלך. תראה ותמשיך לראות כביכול מה גילית פה. זה ראה לגלות דבר חדש. להביט, להמשיך לראות את מה שגילינו. מה זה להסתכל? לראות את הדיטלס, את הפרטים. נאמר בקטע ה-20, עקביה בן מהלל אומר, הסתכל בשלושה דברים. מי אתה בא לידי עבירה? להסתכל זה הדיטלס, הפרטים. אבל יש יותר מכל זה, להתבונן, איך נאמר בקטע ה-18, מי חכם ותהילים קובזיין, מי חכם וישמור אלה כדי לעשות קו, והתבוננו חסדי השם. מי הוא החכם שיודע לשמור על המתנות הטובות שהקדוש ברוך הוא נותן לו? זה מי שיודע מה? להתבונן בחסדי השם. מי שיודע להתבונן. מה זה להתבונן? זה לחבר את הפרטים עם התמונה הגדולה. לראות את, כמו שאומרים, את הביג פיקצ'ר, את הפרטים עם התמונה הגדולה. זה ברית העומר בא ללמד אותנו. ברית העומר בא ללמד אותנו שגם הדברים הקטנים, גם הדברים הפשוטים, הזולים, גם זה בא מהקדוש ברוך הוא. את הכל מחברים ביחד. אז ממילא שמים לב לדברים קטנים, שמים לב לדברים פשוטים, לא רק לדברים הגדולים, כי הכל זה תמונה אחת. וכשמבינים את זה, לאט לאט מגיעים לקבלת התורה. מה זה קבלת התורה? וכל העם רואים את הקולות. לראות זה הביג פיקצ'ר. לשמוע זה הדיטלס, זה הפרטים. איך אפשר לראות קולות? לראות קולות זה להבין שהחיים זה התמונה הגדולה והפרטים הקטנים. לכן, כמה נפלא שבשיר השירים כתוב, צנה אורנה במלך שלמה, באתרה שיתרה לו אמו, ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. כתוב ביום חתונתו זה מתן תורה. למה יום חתונתו זה מתן תורה? כי היסוד של נישואים זה כמו הרעיון של קבלת התורה. שבני הזוג לא רק יסתכלו אחד על השני, לא רק יביטו אחד על השני, לא רק יראו אחד את השני. זה חשוב מאוד. אבל מה שיותר חשוב מהכל זה שיתבוננו אחד בשני. להתבונן אחד בשני, פירוש הדבר להבין שבחיים יש הרבה פרטים, ולשים לב לדברים הקטנים. זה בונה את האהבה, את הקשר בבני הזוג. לא השואו, לא הדברים הגדולים, התררם. הדברים הקטנים, הפרטים הקטנים, שלא תמיד שמים לב אליהם. זה, ביום חתונתו זה מתן תורה. זה גם הנישואים שלנו עם הקדוש ברוך הוא. מתי זה יכול להיות? רק כשמבינים את ברית העומר. את היכולת להתבונן ולראות שגם דברים קטנים באים מהקדוש ברוך הוא, מצרפים את זה לדברים הגדולים, וכך צועדים קדימה. כל החיים נראים אחרת. הכל נראה אחרת. אלה הפרטים עם התמונה הגדולה. וכשאת זה מבינים, אז זוכים לרשת את ארץ כנען. ואיך אומרת התורה בקטע הראשון? וידבר השם אל משה לאמור, דבר בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבוא אל הארץ אשר אני, כדי לעשות קו, נותן לכם, וקצרתם את קצירה, והבאתם את תומר ראשית קציכם אל הכהן. למה כתוב אשר אני נותן? בעברית נכונה איך היה צריך להיות כתוב אשר אני נתתי, או אשר אני אתן. תלוי אם זה מאברהם זה נתתי, אם זה לארץ לנו זה אתן. מה זה נותן? ארץ ישראל ניתנת כל יום מחדש. ומה זה תלוי? עד כמה אנחנו יודעים לשים לב לדברים הקטנים. עד כמה ברית העומר עומדת לנגד עינינו. עד כמה דבר פעוט, דבר קטן, מתחבר לחיים שלנו. אז זוכים לראות דברים גדולים. חז"ל אומרים, אין הקדוש ברוך הוא נותן גדולה לאדם, עד שבודקהו בדבר קטן. ראיתם אדם שעלה לגדולה, תדעו לכם, הוא עבר את הטסט בדברים קטנים. כי מי שיודע לחבר את זה, זה הברית. זה מה שהתורה מבקשת מאיתנו. יום הראשון של יציאת מצרים נקרא הלילה, ליל הסדר. כי ביום ובלילה, בלילה וביום, עושים סדר בכל הניסים, מסדרים אותם. מהיום השני ואילך, מתחילים להבין איך זה מתחבר אלינו. איך זה מצטרף אלינו, כל הניסים האלה. עושים, אחרי הסדר, מחברים אותם אלינו. איך? דרך ברית העומר. דרך ספירת העומר. לכן, אנחנו נמצאים בחודש ניסן, בניסן יגלו, בניסן עתידים להיגאל. אם ניקח באמת את ימי הספירה, לא רק לספור, שכחנו, לא שכחנו, כן ספרנו, לא ספרנו אתמול, כמה היה אתמול, כמה לא היה, אלא נבין באמת את המהות, כפי שחז"ל מלמדים אותנו, אז לא יקרה שנשכח, ולא יקרה שרגע אחד נשאל כמה ימים היה אתמול. כי זה לנו ברור, זה יהיה חלק מהחיים של אותו יום, כל יום, כל שבוע, וכך עד שנזכה באמת להגיע לקבלת התורה, ומכוח זה יתקיים בנו, בזו השנה, קומי אורי, כי בא אורך, וכבוד השם עלי זרח, כי הנה החושך יחסה ארץ, והערפל לאומים, ועלייך יזרח השם. אז ייתן השם שנזכה באמת מכוח הלימוד הזה, וההתבוננות הזאת, והעשייה שבאה מכוח זה, לזכות לפסחים, לזבחים, לכל הקורבנות, בהר הקודש, בהר מרום הרים, בירושלים, שתיבנה במהרה בימינו. בשבוע הבא